אנחנו עוסקים, עסקנו השבת בפרשת תזריע מצורע. המדרש בתורת כהנים אומר על הפסוק, וציווה הכהן ופינו את הבית. מה צריך לפנות את הבית לפני שהכהן נכנס? לראות אם יש נגע בבית ונטמעו הכלים שבבית. אומר המדרש, וכי מה מטמא לו? אם תאמר כלי עיצו, בגדיו, מתכתו, מטבילם, והם טהורים. מה הבעיה? אפשר להטביל את הכלים הללו והם טהורים? על מה חסה התורה? על כלי חרסו ועל פחו. כלומר, על כלי חרס שאין להם טהרה במקווה, ושבירתם זו טהרתם. ממשיך המדרש, וכי מה מטמא בנגעים? הרשעים או הצדיקים? הווה אומר הרשעים. אם כך חסה התורה על ממונו הבזוי, קל וחומר על ממונו של החביב. אם כך על הרשע, קל וחומר על הצדיק. המדרש כאן מלמד אותנו דרכה של תורה לחוס אפילו על כלי חרס ואנשים רחוקים, עד כדי כך שנגע נראה להם בבית. הדבר הזה מזכיר לנו את יעקב אבינו, שיעקב אבינו, אומרים חז"ל, שהוא חזר על פקחים קטנים, פקים קטנים. כלומר, נשאר לו עוד מעבר לנהר, כשהוא העביר את הכל, נשאר לו עוד מעבר לנהר, ויוותר יעקב לבדו. אומרים לנו חכמינו זכרונם לברכה, נשארו שם איזה דברים קטנטנים, וצדיקים הם חסים גם על מעט ממון. הרב היה רגיל לעמוד על המדרש הזה ונשגב השם לבדו, שחכמים דורשים בזה שני דברים. דבר אחד, הוא עבר בגלל פחים קטנים. דבר שני, ויוותר יעקב לבדו, וזה כנגד הפסוק, ונשגב השם לבדו. כלומר, יש איזה דימוי כביכול בין יעקב לריבונו של עולם. כמו שנאמר על הקדוש ברוך הוא, ונשגב השם לבדו, זו אמירה מיוחדת במינה, שהקדוש ברוך הוא לבד. אין עוד מלבדו. ביטוי כזה אנחנו פוגשים בתורה על יעקב גם כן. ויוותר יעקב לבדו. כאילו יש איזה צד של דימוי שבין הלבד של יעקב ובין ריבונו של עולם שנשגב לבדו. כי הקדוש ברוך הוא כמו שהוא לבד בעולם, כי אין בחינה זאת יעקב הוא מיוחד כל כך, כביכול כל העולם עומד עליו. הוא כאילו לבד. כל מה שיש בעולם כלפיו בטל. הוא לבד. אומר, דקדק בזה הרב, שני המדרשים הללו, הם לא נבדלים זה מזה, הם בעצם משלימים אחד את השני. שדווקא מישהו בגדלות היותר גדולה, הוא יודע גם לדקדק, ולהקפיד על הדברים הקטנים, ויודע ערכם של הדברים הקטנים ביותר. זה קורה שאנשים שמתפתחים ועולים במעלות רוחניות, ואוהבים לשוט במרחבים רוחניים, אז הדברים המעשיים נראים להם לא חשובים, תפילים. יש כאלה שבגלל המופשטות שלהם הרוחנית הרעיונית, אז הם פחות מקפידים במעשים, במצוות המעשיות. זה נראה להם תפל, קטן, קטנוני, ולעומת הרעיונות, המחשבות. אנשים, אפילו לפעמים אנשים, גם בכמות הדברים האמורים וגם באיכות. אנשים שיש להם הרבה ממון, זלזלים בפרוטות. גם ברוחניות כך, והמדרגה אבל היותר גדולה, יש מדרגה אחת שאדם עולה ונראה לו מה שהיה מקודם, זה קטן, זה תפל, מזלזל במדרגות הנמוכות. אבל כשאדם עולה עוד יותר גבוה ומביט למעלה והוא נהיה ממש בדרגה עליונה, אז פתאום כל המדרגות נראות לו עיקרות וחשובות, וכל פרט ופרט במציאות הוא לא פרט קטן, הוא גדול. הגדול והקטן שווים אצלו. כשמגיעים למדרגה העליונה, למדרגה של התבוננות המופשטת. אנחנו מוצאים כדבר הזה, מעין הרעיון הזה אנחנו יכולים לפגוש, כרבי יוחנן בן זכאי, כשהוא היה על ערש דווי, באו תלמידים לבקר אותו, ואמרו לו למדנו אורחות חיים, ורבי יוחנן אומר להם כל מיני הדרכות, ואז אומר רבי יוחנן, פנו מקום לחזקי המלך. כיוון שמתקרבת שעת פטירתו של רבי יוחנן בן זכאי, חזקי עומד לבוק לכאן. סדרו לו מקום לשבת. ופנו את הכלים מהבית. איזה כלים? צריכים לפנות מהבית שלא יקבלו תומה כשרבי יוחנן נפטר? זה רק לחרס. איך לחבר את שני הדברים הללו? עומד רבי יוחנן באיזה שעה עליונה כזאת של מעבר מחיים בעולם הזה לחיי עולם הבא, ועד כדי כך שחזקי המלך כאן מופיע דמותו, שיותו, נשמתו, והוא גם עוסק בקטנות האלה של פחים קטנים של הוציאו את הכלים מפני התאומה. זה דווקא מראה על הגדלות שלו, רבי יוחנן בן זכאי, שלא זלזל בדברים הקטנים. גם בשעות הגדולות הללו הוא ידע גם לראות את הערך של כל פרט ופרט. הרב נותן בזה עוד עומק מיוחד במינו. הוא אומר שחזקי המלך, אומרים עליו חכמים, שהיה אמור להיות משיח. ולמה לא היה משיח? מפני שהוא לא אמר שירה אחר מפלת סנחריב. אילו היה אומר שירה, היה חזקי המלך נהיה משיח. אז פצתה הארץ את פיה ואמרה שירה על מפלתו של סנחריב. אומר הרב שבזמן שחזקי המלך הוא כל כך רומם את העם לעסוק בתורה, שהרי לא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו פקועים בהלכות טומאה וטהרה. אבל הוא זלזל כביכול בעבודת הקרקע. הארץ נהייתה לשמיר ושייט. אולי כאן יש איזה בחינה כזאת שהתעלה למדרגה עליונה, אבל לא רומם את כל המדרגות כולם. גם על רבי יוחנן אולי הייתה איזה מעין ביקורת שעל רבי יוחנן בן זכאי, שכשהוא ביקש, הוא ביקש על יבנה, תן לי את יבנה וחכמיה. ואומרים חז"ל כאילו ביקורת, למה הוא לא ביקש על בית המקדש? למה הוא ביקש הכל? לתקן את הרעיון, את העניין הזה, כאילו רבי יוחנן לא רואה את כל התמונה ואת כל הפרטים ולא מסתכל על הכל ביחד, או כאילו יקרת התורה עומדת בעיניו יקרה, והצד הממלכתי, הצד המסגרתי לא היה בעיניו עיקר. הנה רבי יוחנן בא לתקן את זה, וגם אולי לתקן את מה שכביכול היה אצל חזקיה. והוא אומר, פנו מקום לחזקיה המלך, ויחד עם זה לפנות את הכלים מהבית, גם את הפרטים, תמונה שלמה. הרב פה על פרשת השבוע מעמיק את הדברים באופן הרבה יותר רחב, ואני רציתי לקחת את הנקודה הזאת ולהעיר אותה. כדרכנו, כך זה יוצא שפרשת תזריע מצורע היא הפרשה הראשונה בתחילת הזמן של הקיץ, והרבה פעמים אנחנו מזכירים את דברי המדרש כאן, העומד על עניינה של הפרשה. הפרשה היא לא כל כך נעימה, הנושאים שעוסקים בפסקת הפרשה, בדיני תומה, תומות היוצאות מן הגוף, כל פרטי הדברים הללו, זה כאילו לא נוח לקרוא את הדברים הללו בציבור. וחכמים מתייחסים לנושא הזה. והם אומרים, על הפסוק בפרשה, כי אישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, זה שאמר הכתוב ראשו כתם פז, קבוצותיו טלטלים שחורות כעורף. דרשו את זה חכמים על התורה. אולי גם מזמנם זה היה התחלת הזמן של הקיץ, והם ראו צורך ככה לעודד ולחזק בלימוד, והם קבוצותיו טלטלים, הם דרשו רבי חנין דציפורין פתר קרא בתלוליות זו של אפר. טלטלים זה תלוליות, כאין תלוליות של אפר, ערמות גדולות של אפר שהם מתוך השדה שצריך ליישר את הקרקע, וזה עמל גדול. מי שטיפש אומר, מי יכול לקצות את זו? מי שפיקח אומר, הרי אני קוצץ שתי משפלות היום, שתי משפלות למחר, עד שאני קוצץ את כולה. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד התורה? נזיקין, 30 פרקים, כלים 30 פרקים, תורה כל כך גדולה, מי יכול להקיף את כולה? וזה, הטיפש מתייאש מכך. ומי שפיקח, מה הוא אומר? הרי אני שונה שני הלכות היום, בית הלכות למחר, עד שאני שונה כל התורה כולה. אמר רבי ימי, רמות להביל חוכמות. אמר רבי יוחנן, לכיכר תלוי באווירו של בית. מי שטיפש אומר, מי יכול להביר, להוריד את זה? כיכר תלוי על יד התקרה. מי שטיפש אומר, איך נגיע לשם? מי שפיקח אומר, לא אחת לאו, אלא מביא שני קנים, ומספקן זה לזה, כלומר לא מצליח עם קנה אחד להגיע, קושרים קנה אל קנה, ומרידו. כך מי שטיפש אומר, מי יכול ללמוד תורה שבליבו של חכם? איך אפשר להגיע כל כך גבוה? מי שפיקח אומר, ולא מאחר למדם, אלא הרי נלמד שתי הלכות היום, שתיים למחר, עד שנלמד את כל התורה כולה. אני מבין שהמשל הזה הוא משל נוסף על המשל הראשון. הראשון מדבר על הכמות. מי שרואה את גודל התורה מבחינה כמותית, חושב, איך אני מספיק את כל התורה כולה? אבל הפיקח אומר, לא בבת אחת, אבל בשלבים אפשר בסופו של דבר להגיע באמת לכל התורה כולה. גם באיכות אדם שואל את עצמו, איך אני אגיע לעומקים האלה של הרב, אני יכול להגיד שיעור כמו הרב, מתי אני אגיע לכוון, להגבור את חבורה כזאת כמו וכדומה? ומי שפיקח אומר, איך הרב הגיע לזה? כמו שהוא הגיע, גם אני יכול להגיע. עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב ומגיעים. אמר רבי לוי, משל את רסקל נקוב, משל שלישי, ששכר בעליו פועלים למלותו. מי שטיפש, מה הוא אומר? מה אני מועיל? מכניס בזו, מוציא בזו. כלומר, אדם שכר פועלים, שימלו לו סל שיש בו נקב. ימלו את זה במים, או במחד דברים אחרים, הוא ממלא, והכל נשפך למטה. חושב, מה השתגעתי? מה אני עובר בחינם? ומי שפיקח, מה הוא אומר? אתה פועל? אני פועל. על כל סל שאני ממלא, אני מקבל שכר. אכפת לי, נשפך או לא נשפך. מה הנמשל? אדם, מי שטיפש אומר, מהו אני מועיל ללמוד תורה ולשכח את התורה? ומי שפיקח, מה הוא אומר? ולא שכר יגיע הקדוש ברוך הוא נותן. כלומר, לפעמים קורה שאדם חושב, איך אפשר לזכור את כל התורה כולה? איך אני אזכור? יש אנשים שהזיכרון שלהם לא חזק. יש הרבה דברים אמורים, לא רק הבני ישיבה. בני ישיבה בדרך כלל רוצים ללמוד שיהיה תוצאות ללימוד. וכשהלימוד הוא לא משיג את תוצאותיו, אין איזה חפץ ללמוד לימוד כזה. למשל אם אדם תמץ מאוד ועכשיו הוא התייגע ואין לו כוח ללמוד, לשבת עכשיו ללמוד, הוא חושב, מה, אני לא אזכור את זה, אני לא יכול להתרכז וכו', מה הערך ללימוד כזה? יש ערך לכל לימוד. זה הבעיה של, זאת הבעיה של בני ישיבה שאחרי שעוברים, אחרי שיוצאים מהישיבה ועוסקים בדברים אחרים, התחושה של צורת הלימוד של לומדים תורה, לומדים תורה ומוציאים מזה תמיד פירות, מבינים יותר, מסכמים, מבררים. מה, ללמוד ככה סתם, שעה ביום, שעתיים ביום, וזה לא נשאר. מה הערך של הלימוד הזה? ערך הלימוד הוא ערך עצמי. ההתקשרות עם התורה, ההתקשרות עם ידיעת רצונו של ריבונו של עולם. תזכור או לא תזכור, שאתה נוטל שכר. מה טוב שאדם זוכר את מה שהוא לומד, אבל גם זוכר, גם לא זוכר, הוא נוטל שכר. הוא ממשיך, ממשיך המדרש ואומר, קבוצותיו טלטלים שחורות כרועף, זה עולה על בני תורה, שהם נראים כאורים ושחורים בעולם הזה, אבל עתיד לבוא, מראים כלפידים. רבי שמואל בר יצחק פתר קרא בפרשיותיה של תורה, אף על פי שנראות כאילו כאורות ושחורות, לא על תלמידי חכמים הדברים אמורים, אחרי כל הדרשה על הפסוק הזה מכמה צדדים, אנחנו מדברים על הפרשה שלנו. אף על פי שנראות כאילו הן כאורות ושחורות לאומרם ברבים, כגון הלכות זיווה, נגעים, נידה ויולדת, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי ערבות עליי, שנאמר וערבה לשם מנחת יהודה וירושלים. תדע לך שהוא כן. יש אפילו ראייה מוכחת שהקדוש ברוך הוא אוהב כל דבר שלומדים בתורה, גם הנושאים הללו, חביבים עליו, שהרי פרשת זב וזבה לא נאמרו כאחד, אלא זו בפני עצמה וזו בפני עצמה. כלומר, התארה שלהם היא שווה, והתורה יחדה לאחד את זה, למעט בכתיבת הנושאים האלה, שלא כל כך נעים לעסוק בהם. לא. כל דברי תורה חביבים. כל הצדדים של התורה הם חביבים. ועל כן התורה אפילו הרבתה לכתוב. הכפילה כאילו את הכתיבה גם בעניין הזה, משום חביבות דברי תורה. כי אכן הפרשיות הללו, עם כל הקושי שבהם, הן עוסקות בתיקון כל כך גדול. הן מגלות לנו את הגובה ואת הגודל של האומה הישראלית, של אדם ישראל. אין דיני תומות בשאר האומות. אין דיני תומה בחוץ לארץ. כי תבוא אל הארץ ונתתי נגע בבית ארץ אחוזתכם, נגע צרעת. בחוץ לארץ אין נגעים. איפה שאין קדושה, אין שם תומה. במקום שאין טהרה עליונה, אין גם עניינים של תומה. וככל שמדרגות הטהרה מתעלות, כך צריכים יותר זהירות מכל איזה כלשהו ומשהו של משהו ההפך מטהרה, של תומה. ולכן הפרשיות הללו דווקא מראות את הגדולה המיוחדת של ישראל, של ארץ ישראל.